לטוב האפשרי, פרק 28, הטוב האפשרי, הפודקאסט של השילוח. אני יובל סימן טוב, סגן עורך בהשילוח, וליאת, סגנית עורכת בהשילוח.
אני יובל, מה קורה?
בסדר גמור. אנחנו לא עשינו פרק תקופה, יצאנו לפגרת חורף.
כן.
אבל עכשיו חזרנו, והאמת שחזרנו עם, עם אחד המאמרים תכלס שאני הכי אוהב, שפורסמו אצלנו בשילוח לאורך השנים.
שני מאמרים.
צריך להגיד שני מאמרים, האמת, כי היום נמצא איתנו כאן אהוד פירר.
שלום.
אהלן, אהוד. אהוד כתב לנו מאמר אחד ב-2018, ומאמר נוסף שהולך לצאת ממש בגיליון הקרוב, אנחנו רוצים היום לנסות לדבר על שניהם, זה שני מאמרים שהם, אפשר לומר יחידה אחת, והם עושים, השם של המאמר הראשון שאנחנו נתחיל, הוא עלייתם ונפילתם של הבנים הקודרים, שזה שם אניגמטי, ואנחנו תכף נבין מה הכוונה. עכשיו, אנחנו הולכים לעשות דבר מפוקפק קצת, נראה לי, בפרק הזה, כי מה שאתה עושה במאמרים שלך, זה ניתוח של זרם מסוים בשמאל הישראלי. לאורך השנים, אתה מסכים עם ה... אז תכף תוכל לחדד את זה. למה אני אומר שזה מפוקפק? כי אנחנו הולכים לעשות כאן ניתוח שלושה אנשים שהם לא חלק מאיזשהו מחנה, הולכים לשבת ולנתח את המחנה הזה. אז... נקווה שנצליח לעשות את זה בצורה...
יובל, אתה גדלת במחנה הזה. אני... אין לך אולי אינסייטס מעניינים.
אני נמצא בפלירטות מתמשך איתו. אולי תוך כדי הפרק אני אבין באמת אם גדלתי בו ואפענח את המשבר זהות שלי. אני אתחיל בציטוט מהמאמר הראשון, וזה נראה לי יכניס אותך לתוך העניין. אתה מדבר על הקבוצה הזאת שאתה בא לנתח, ואתה כותב עליה ככה. כדאי אולי להבהיר למה בדיוק כוונתי כאן במילים שמאל ישראלי. הכוונה אינה לשמאל כעמדה מדינית, וגם לא לשמאל כעמדה כלכלית. מדובר כאן על שמאל כעמדה תרבותית. עמדה שהיא תמיד אופוזיציונית לסדר הקיים, תמיד מנסה לחתור נגדו, תמיד שואפת להטריע, למחות, לערער, זו עמדה שתמיד מתבוננת מתוך ריחוק על החברה שהיא חיה בתוכה. תמיד חוששת ממנה ותמיד כמעה לאיזשהו שם. אם זו אירופה, אם זה העולם הנאור, ואם זו ארץ ישראל היפה שאולי לא התקיימה מעולם. זו עמדה שמתנגדת לפתוס, לכוח, לדת, להיסטוריה ולרוחניות. זוהי גם עמדה פסימית מאוד. עמדה הרואה בכל מקום סכנה, שקיעה והתפוררות, עמדה משוכנעת תמיד, אבל תמיד, שהברברים נמצאים בשער. אז טוב, באמת צריך להגיד, זה זרם בשמאל הישראלי, ואני מניח שיש לך כבר דברים לומר על זה.
אוקיי, אז טוב, אני אתחיל ב... אני אדבר על שני המאמרים ביחד בעצם, ובעצם בשני המאמרים ניסיתי לספר את ה... אז את הסיפור של התרבות הישראלית, כאילו, יומרני ככל שזה יישמע, ובעצם, או... בואו קצת נלך אחורה.
אני באמת טועה אם אתה רואה את זה כתרבות הישראלית, או כשמאל הישראלי?
לא, זה לא... אפשר להגיד, זה... אפשר לקרוא לזה המיינסטרים הישראלי, או השמאל מרכז, כי...
אז אולי יותר נוח מקום להגיד שמאל ישראלי, להגיד זה מיינסטרים מסוים שהיה בולט לאורך שנים.
אוקיי, אתה יודע מה, בואו ננסה כאילו להקדים, לגשת לכל העניין בצורה אחרת.
אוקיי,
אז יש שני מושגים שבעצם שני המאמרים סובבים סביבם. מושג אחד זה מה שקוראים צייטגייסט, שזה רוח הזמן. שרוח הזמן זה בעצם נניח... כאילו, על מה כולם חושבים? זאת אומרת, אם נניח אתה פוגש מישהו והוא מדבר איתך, הוא שואל אותו מה דעתו על כל מיני נושאים, הוא מדקלם אוסף של קלישאות איומות ונוראות, אוקיי? דברים שלא הוא המציא ולא הוא חשב עליהם, על הדברים שהוא קרא בעיתון, שהוא שמע
הדברים שבעצם מקובלים, שמותר לחשוב, שהאדם הרגיל אמור לחשוב אותם.
ככה אדם נורמלי צריך לחשוב. 5 שנים אחר כך אתה פוגש אותו שוב, את אותו בן אדם, שוב מנהל את אותה שיחה, והוא שוב אומר קלישאות איומות ונוראות, אבל הן שונות ב-180 מעלות ממה שהוא אמר מקודם. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, משהו השתנה. מה בעצם השתנה? זאת אומרת, תשאל את אותו בן אדם, הוא יגיד לך, לא, מה פתאום, אני מעולם לא שיניתי את דעתי, אני תמיד החזקתי, תמיד חשבתי מה שאנשים נורמליים צריכים לחשוב, וגם היום אני חושב מה שאנשים נורמליים צריכים לחשוב. המושג הזה של...
הוא כבר מרגיז אותי, הבן אדם.
כן.
אוקיי.
עכשיו, ובעצם, בעצם המושג, הדבר, מה שהשתנה זה רוח הזמן, או הצייטגייסט, או איך שנגדיר את זה. זאת אומרת, יש פה איזה משהו, איזה תהליך שאנשים, רוב האנשים אולי אפילו לא שמו לב אליו, אפשר להגיד רק האוטסיידרים שמים לב לדברים כאלה.
אתה יודע איך נוח לי נראה לחשוב על הדבר הזה? נוח לי לדמיין את עצמי כילד. כשאתה ילד, הרבה פעמים אתה לא כל כך מתעניין בפוליטיקה, אתה כזה שומע את השיח מסביב ואומר, אוקיי, זה הדבר הגיוני. אני נזכר בהרבה עמדות שלי כשהייתי ילד, היה המון דברים שהם עמדות נורא ברורות ונחרצות לגבי דברים, ובעיניי זה פשוט היה מה שקיבלתי מהסביבה. זה יכול להיות עמדות על כל מיני דברים פוליטיים כאלה. זה יכול להיות שהבן אדם שאתה מתאר זה איזשהו ילד ממוצע שכזה, אבל אוקיי.
אוקיי, אז...
כן, אבל זה גם כמובן יש ילד שגדל בכל מיני חברות בישראל, ואתה תיארת סוג של מיינסטרים ישראלי, שהוא לאו דווקא חל, לא יודעת, באזורי הפריפריה, או באזורים יותר דתיים, או באזורי ההתיישבות, או כן, כלומר, זה משהו יותר מרכז הארץ. מיינסטרים, בסדר, מיינסטרים...
עכשיו...
גם כבר שיפוטי.
אוקיי, אז כאילו זה דבר, זה מושג אחד, מושג שני, זה המושג שכאילו כתבתי עליו, הצגתי איתו הרבה, זה אתוס. אתוס זה כאילו, שזה גם מושג שקצת קשה להגדיר אותו, אבל אפשר להגיד שזה מה שאנשים טובים צריכים לעשות, מה שאנשים טובים צריכים להתנהג. זאת אומרת, נגיד, אם לכל אחד מאיתנו יש בחדר הדמיוני שלו איזה פוסטר של כאילו ככה נראה הגיבור, ככה נראה איש הטוב, אז בעצם האתוס זה מכלול התכונות שמאפיינות את האיש הטוב הזה. אז נגיד, למשל, נניח אם בשלב מסוים זה, הפוסטר הזה זה היה הפוסטר של יגאל אלון, אחר כך הפוסטר היה הפוסטר של נגיד עמוס עוז, והיום, לא יודע מה, אולי של יאיר לפיד או מישהו כזה.
כל הדמויות שאני חשבתי עליהן, זה דמויות לא מכאן.
כן.
אולי זה אומר שאני שייך לחברה האלה.
אז בעצם, כאילו, אז אם נגיד אנחנו... עכשיו, זה... שוב, זה משהו מאוד, זה משהו מאוד סכמטי. זאת אומרת, בסופו של דבר, בכל חברה יש, נגיד, בכל חברה, אפילו בתוך כל קבוצה, אפילו נגיד, אם אני מדבר על השמאל הישראלי, או על הציבור הציוני דתי, או על הציבור החרדי, תמיד יש כמה אתוסים, ותמיד יש...
מתח ביניהם גם, והשתלויות.
כן, נכון. וכל בן אדם, אף בן אדם הוא לא רק אוסף קלישאות, כל בן אדם גם יש לו איזה, אפילו הבן אדם הכי בינוני, יש לו גם את האופן שבו הוא משתף את ה... שהוא מבין את האתוס, שהוא מבין את המיינסטרים, שהוא קצת, תמיד עם איזשהו טוויסט, אוקיי? וזה גם כל הזמן, גם משהו מאוד דינמי ומאוד מגוון, אבל בכל... ואפשר לטעון גם בכלל שאי אפשר שכל דבר, כל הכללה שאני אעשה, נגיד, אם אני אדבר על האתוס של השמאל הישראלי, או על האתוס של דור הפלמח, או על האתוס של הציבור החרדי, תמיד יגידו, אבל יש גם יוצאים מן הכלל.
תמיד יגידו.
אבל בכל זאת, כן ניסיתי בשני המאמרים לסרטט איזשהו סיפור שיש בו כמה נקודות... יש בו כמה נקודות ציון, כן? גם אם זה משהו...
עולה לי בראש איזשהו דימוי שאולי יעזור גם למאזינים, שאולי זה תלוי ברזולוציה. כלומר, כשמסתכלים מאוד מאוד מלמעלה ומרחוק, גם ממרחק השנים, מתקבלת איזושהי תמונה. אבל כשאתה מאוד מאוד מתקרב, וכל אחד הופך להיות פיקסל ייחודי, אז פתאום בתוך התמונה שכאילו מרחוק היא ברורה, יכול להיות מישהו שהוא בכלל בצבע אדום, ומישהו שהוא בירוק, ומישהו שהוא בכחול, שזה לא מה שמתקבל כשמסתכלים מרחוק. כל אחד הוא מאוד מאוד שונה, אבל איכשהו איכשהו אפשר לנסות ולצייר איזה שהם תווים מסוימים לתקופות מסוימות.
כן, נכון. תמיד כשכותבים וקוראים היסטוריה תרבותית, אז תמיד יש את המתח הזה בין אלה שמדברים על, לא יודע מה, על האתוס הפרוטסטנטי או על האתוס של הביר הימי ביניימי, ואז תמיד יש את ההיסטוריונים הנוקדנים שאומרים, אבל זה לא בדיוק היה ככה, תמיד יש... כן. זה הרבה יותר מורכב, זה נכון, זה תמיד הרבה יותר מורכב, אבל...
זה גם מייצר, אני חושבת, התנגדות. כאילו, אתה מנתח חברה מסוימת, למרות שזה באמת, זה יותר מרק השמאל, זה משהו יותר רחב מזה, כפי שעוד מעט נציג, ואני מניחה שמי שמרגיש את עצמו שייך לזה, מיד יתנגד, נגיד מה פתאום, אני לא הרגשתי ככה, ואני לא חשבתי ככה, וזה לא מה שאני בדיוק ראיתי מסביבי.
נכון, באמת בדיוק מה שקרה לי, כששיתפתי את המאמר הזה בהתלהבות, מחברים מהשמאל, תראו איזה מאמר יפה, ו10 דקות אחר כך, זה לא נכון, זה לא ככה, וזה אף פעם לא היה, זה אינסטינקט, זה נכון.
כן.
אבל
אז זה מאמר שהוא בעצם יותר עבור האוטסיידרים?
אני לא יודע.
כי מי קהל היעד? מי יכול להכיל את זה? טוב, אבל אולי
נתקרב. אני חושב שיש ערך בלצייר מפה, גם אם מפה
לא מדויקת, כאילו.
כן. אני יכול להגיד שהמאמר הזה דחף אותי לקרוא הרבה מיצירות ספרות הסופ, שלחלוטין הם מזהות עם הזרם הזה, שדילגתי עליהם כל חיי ורצתי אליהם אחרי המאמר הזה. אוקיי. אז בוא בכל זאת נחבר, אז
אוקיי,
האתוס הזה שאני...
אני רק רוצה כן, כאילו כן. לדבר על בעצם, אם אנחנו מנסים למקד את ה... מסתכלים על החברה הישראלית ושואלים מה היה רוח הזמן, או מה היה האתוס שלה, אז כמובן בכל נקודת זמן יש מלא אתוסים, אבל... נגיד, אם שואלים מה האתוס של האליטה הישראלית, אז אפשר נגיד לשים כאילו נקודת ציון אחת, נניח באיפשהו סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, שהאתוס הישראלי זה קודם כל אתוס שהוא מאוד ישראלי, זאת אומרת, הוא מאוד מחובר לפה, הוא מאוד מקומי, הוא מאוד, האופקים שלו מוגבלים לאופקים הישראלים, הוא מאוד... אוהב את הצבא, אוהב את המדינה, הוא מאוד, מאוד מחובר לקרקע.
פטריוטי. פטריוטי.
כן, פטריוטי. פטריוטי, לאומני, יש בו משהו מאוד אגרסיבי אפילו, כן, אפשר...
ומי הדמויות שעולות בראש?
אפשר נגיד לראות את זה בהרבה יצירות, יצירות מהתקופה, אפשר, כאילו, כמובן, הדוגמה הכי בולטת זה הסרט, הוא הלך בסודות, כן? לא הספר, כי הספר הוא מציג איזו דמות יותר מורכבת, כן?
לאחרונה קראתי את הספר, אני באמצעו, ולא הבנתי, כאילו אני זוכרת שהוא הלך בסודות, זה איזה מין משהו שמייצג, וזה לא עלה מהספר בכלל, פתאום אמרתי, אולי לא הבנתי משהו.
כי הסספר הוא בעצם נכתב ב... ב-48 מתאר איזה פלמחני כזה, שהוא לא כזה גיבור, והוא בסוף... והוא כל
אפילו הזמן... זה שהוא הגיע מהים, זה לא בדיוק.
כן.
כלומר, כשאתה קורא את זה, זה דווקא נקודה מאוד משפחתית כזאת, שאבא מתאר את זה, לא יודעת.
כלומר, זה גם הרך, האתוס לקח סיפור שלא לחלוטין התאים לאתוס, ועשה לו את הטוויסט הדרוש.
כן, זה נגיד ב... בספר הוא משרת בפלמח האמיתי, אבל בסרט הוא לא משרת, הוא משרת בפלמח המיתולוגי, זאת אומרת, משהו נורא הירואי ונורא זה, והוא לא מת בתאונת אימונים כמו בספר, אלא הוא מת באיזה מעשה גבורה שיצור, אז זה הדמות כאילו של שנות ה-60, כן? זה לא בהכרח הדמות של תשח, אבל זו הדמות של שנות ה-90, כזה גבר, כן.
60, כן.
כן, סוף ה-50, אחרי ה-90, איזה גבר כזה גדול מהחיים, לא בן אדם כל כך עמוק במיוחד, אבל מין איש של פעולה.
כן.
אוקיי, ואם אנחנו קופצים 20 שנה, 30 שנה קדימה, נגיד סוף שנות ה-80, אחרי שנות ה-90, אז בעצם הדמות היא לגמרי אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו בוחרים, מסתכלים איזה, מי נמצא על הפוסטר, אז יש שם איזה מישהו כזה תל אביבי, דיכאוני, מיוסר.
אביב גפן כזה?
אפילו עוד לפני אביב גפן. לא יודע, נגיד יצירה, אם מחפשים יצירה בולטת, שוב, אני מדבר, אני מביא פה יצירות בולטות, אבל בעצם, כדי ללמוד על רוח הזמן, לפעמים הרבה יותר טוב להסתכל על היצירות הגרועות, ולא על היצירות המפורסמות. זאת אומרת, על יצירות שלא שמעתם עליהן, על כל מיני...
למה?
כי ביצירה טובה, אז היוצר תמיד מכניס את ה...
כל מיני רבדים.
כן, גם, זה תמיד יש משהו מקורי ביצירה. ביצירה גרועה, יוצר מנסה לעשות את מה שעושים
עכשיו, כן. מה שצריך.
הוא עושה קצת לקלוע למה שתיארת בהתחלה, לאותו טיפוס שיש לו כן. את כל המחשבות הנורמליות.
כן, זה כמו נגיד סרטי דיסני, כן? סרטי דיסני שיוצאים עכשיו, אז הם מנסים כאילו להכניס כמה שאפשר את...
רוח הזמן.
כן, רוח הזמן הכי ווקיסטי שאפשר, שאף אחד לא יבוא אליהם בטענות.
אז מה הייתה הדמות בשנות ה-80?
בשנות ה-80 זו דמות מיוסרת, מתוסבכת, שקצת שונאת את עצמה.
איזה דוגמאות, למשל, מיצירות...
נגיד, החיים על פי אגפה זה אולי היצירה הכי מפורסמת.
אוקיי, בואו אולי נשתמש דווקא בזה, כדי להראות את המתח בין מי שתיארת בהתחלה, אותם בנים ראשונים, ככה אתה מכנה אותם, לחבר'ה הדיכוניים, שזה הבנים הקודרים או הבנים השניים.
כן.
וביצירה הזאת הם באים, המתח בלב ביטוי בצורה די בוטה, נכון?
כן, נכון. זאת אומרת, יש... בעצם אפשר להגיד שהתכונות הראויות לציון התכונות החיוביות ביצירה הזאת, ביצירות אחרות מהסוג הזה, זה קודם כל, אפשר להגיד, הדיכאון, הבדידות, זה אפילו יש משהו רומנטי בבדידות הזאת.
סרט של אסי דיין.
כן, סרט של אסי דיין, כמובן מי ששיחק את... מי שכיחב, הוא הלך בשדות.
והוא בן שני מובהק, נכון? כלומר, בעצם...
כן,
נכון. לא, הוא הבן השני של משה דיין, ומאוד משמעותי.
כן, בעצם קראתי לזה הבנים השניים, כי במובן מסוים זה... זאת אומרת, זה איזשהו מהלך שבעצם התחיל משנות ה-60, שמייצגים אותו אנשים כמו עמוס עוז, נתן זך, עוד כל מיני... במובן מסוים אולי גם יהודה עמיחי.
יונתן גפן זה קצת אחרי.
כן, גם יונתן גפן. שזה מהלך של כאלה שהם היו חלק מה... לכאורה לפחות, היו חלק מהאליטה, היו חלק מה... אבל הם היו הבנים השניים. זאת אומרת, אלה שהיו בקיבוץ, אבל לא כל כך השתלבו. זאת אומרת, אלה שהיו תמיד האופוזיציה לקיבוץ.
אני אביא ציטוט שבו אתה מתאר אותם, נראה לי די יפה את הדמויות האלה. לפחות הדמויות בסיפורים של עמוס עוז. אתה כותב עליהם, המשותף לגיבורים של עוז ועמיחי, הוא העובדה שהם תמיד מצויים בשולב של הסיפור הציוני. הם אף פעם לא מופיעים כגיבוריו, הם גם לעולם אינם מצליחים להזדהות באופן מוחלט עם הקולקטיב. הם אינטליגנטים מדי, רגישים מדי, אינדיבידואליסטים מדי ומתוסבכים מדי.
כן, נכון. זאת אומרת, שוב, אם נגיד האתוס של האתוס של המיינסטרים בשנות ה-60 היה משהו כזה פלמחניקי, קיבוצניקי, כל הדברים האלה, עם מישהו שמטייל, שהולך לסלע האדום ועושה קומזיץ מסביב למדורה, היו כמה קולות שערערו על האתוס הזה, גם קולות דתיים, גם קולות מזרחיים, גם נגיד, למשל, אפרים קישון, הוא גם במובן מסוים כל הזמן ערער על זה, אבל בעצם מי שהתרכזתי פה זה אלה שערערו מבפנים, זאת אומרת, אלה שהיו כן חלק מהאליטה, אבל ערערו על ההגמוניה הזאת של כל ה...
אבל אנחנו מדברים פה מאוד מאוד תרבותית. מה, יש איזשהו יחס בין התרבות הזאת לבין הפוליטיקה של כל תקופה? כלומר, זה נשמע שבשנות ה-60 זה היה מאוד, 50-60 היה דמיון, כלומר, היה...
מה שראית,
כן, מה שראית בתרבות, גם ראית משתקף יפה בפוליטיקה, בפוליטיקאים שקידמת. לא יודעת, פוליטיקאים מיוסרים, זה לא דבר כל כך שאנשים רוצים להצביע אליו, אז יש פה איזה מתח מלכתחילה, כאילו זה מין, מרגיש לי שבשנות ה-80 זה היה משהו יותר ממוקד תרבות, אולי ממוקד אקדמיה, אני לא יודעת.
טוב, האמת, היחס בין הפוליטיקה לבין עולם הרעיונות הוא תמיד יחס מורכב, הוא לא... זה אף פעם לא משהו פשוט. אפשר להגיד שרעיונות שנוצרים, אז הם בשלב יותר מאוחר מגיעים לפוליטיקה. זאת אומרת, נניח, הרי גם בשנות ה-60, מי שהנהיגו את הפוליטיקה הישראלית לא היו הפלמחניקים, היו בעצם אנשי העלייה השנייה, כן, היו יהודים שהגיעו מפולין. אבל... אפשר להגיד שיש רעיונות נוצרים, זו שאלה איך רעיונות נוצרים, לא, אבל רעיונות נוצרים ומתפתחים ומגיעים באיזשהו שלב, מגיעים לעיתונות ולאקדמיה, ורק בשלב יותר מאוחר מגיעים לפוליטיקה. זאת אומרת, אפשר להגיד שנגיד בשנות ה-90, כשהתחילו לדבר על אוסלו והתחילו לדבר על... זאת אומרת, כשהמבט הישראלי התחיל להיות מופנה כלפי חוץ, כלפי העולם, כלפי ניסיונות להשתלב בעולם. אגב, עוד נקודה ששכחתי לציין, שחלק, אחד המאפיינים המרכזיים של אותם הבנים השניים, של אותם הגיבורים המיוסרים והלבושי שחורים, שתמיד מסובבים בלילה, ותמיד זה שהם לא מרגישים שייכים לפה.
כן.
זאת אומרת, הם... הם לא שייכים לפה, הם הרבה יותר שייכים לעולם. זאת אומרת, יש את זה כבר אצל נתן זך, שכתב, אני חושב עוד בתחילת שנות ה-60, הוא כתב, אני אזרח העולם, והספרים שאני מזמין מגיעים הנה דרך הים. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, אני לא שייך לפה, אני שייך לאירופה, אני שייך לעולם.
רוצה להביא עוד ציטוט של יונתן גפן, יפה שאתה נותן במאמר בדיוק על זה. יונתן גפן כותב, לא זוכר איפה,
בספר חומר טוב.
חומר טוב. הוא כותב, באתי מארץ עם כותל אחד מפחיד, פסל של אריה בגליל, ועוד אחד מפחיד בקיבוץ נגבה. ופתאום כל השפע הזה, הוא הגיע לקיימברידג'.
כן.
פתאום כל השפע הזה, סמטאות ימי ביניימיות, ציורים רנסנסיים, שטחים ירוקים, 31 קולג'ים ארוזים את כל חוכמת העולם, אנשים מנומסים שלא דוחפים אותך ולא לועגים לך, למה יש לו סיפר לי שיש מקומות כאלה?
כן, נכון. אז בעצם אפשר להגיד שאם הפוליטיקה של עד שנות ה-80, בעצם כל הייתה נורא פרובינציאלית, נורא ישראלית, היא כל הזמן... הפוליטיקאים דיברו בעברית, אז בעצם משנות ה-90 ואילך, בעצם השאיפה היא להשתלב בעולם. השאיפה היא פחות להיות מחוברים לקרקע, כן? שמעון פרס אולי הוא הדוגמה הכי מובהקת לזה, זאת אומרת, הוא בעצם צמח בתוך הפוליטיקה המקומית, אבל באיזשהו שלב הוא התחיל לשאת את מבטו, הוא התחיל גם לראות את עצמו בתור איש תרבות, הוא היה חבר של עמוס עוז ושל כל מיני... סופרים אחרים, והוא גם התחיל לראות את זה בתור חלק מהתרבות האירופאית.
זה מדהים עד כמה זה חלחל. כאילו, אתה חושב שזה קשור? זה שהיום זה, היום כולם אומרים את זה. איזה כיף באירופה, איזה יופי שם, איזה בס לחזור לארץ, בשנייה שאתה מגיע מהמטוס וכולם מתחילים לדחוף, אתה כבר אומר, שיט, חזרתי. זה היום משהו שלא רק שוליים סערורים.
לא, אני חושב, נכון, אבל פעם, אני חושב שכולם הרגישו את זה גם פעם, אבל פעם זה היה קצת בושה להגיד את זה. פעם היה צריך... פעם היו מצפים ממך להגיד, איזה טוב לחזור, למחוא כפיים כשנוחתים וכל זה. נכון,
זה בדיוק אותו טיפוס מההתחלה. הדעות שלו השתנו ב-180 מעלות, אבל הוא יגיד לך, מה, אני חושב את מה שאנשים נורמליים חושבים.
אגב, עוד נקודה שמעניינת, אני מניח שאתם צעירים מכדי לזכור, אבל בסוף שנות ה-80 פרצה האינתיפאדה הראשונה, והיו מראיינים אז הרבה את עמרם מצנע, שהיה אלוף פיקוד המרכז, והוא כל הזמן היה נראה נורא כזה מיוסר ומתלבט, ואומר שאנחנו לא בעצם יכולים לעשות שום דבר, ובעצם הוא, אפשר להגיד שהוא יפנים את הדמות הזאת.
הצג את רוח התקופה.
כן.
ועכשיו תגיד, אולי אפשר לדבר, מה גרם לשינוי? איך זה התפתח? למה זה התפתח ככה?
את מדברת על השינוי מנקודה א' לנקודה ב'.
כן.
זו שאלה, שינויים תרבותיים, אי אפשר לשים את האצבע על משהו אחד ולהגיד שזה גרם. היו פה כל מיני תהליכים.
אני רוצה לחדד, כי זה משהו שרציתי אולי לשאול בהתחלה, שאתה אומר בעצם, יש את האנשים כאילו נסחפים לרוח הזמן, הם לאו דווקא חושבים עליה בעצמם, בכל זאת משהו משתנה, אז עד כמה אנחנו כפרטים משפיעים על רוח התקופה, וזה לא, אני מניחה שאתה לא חושב שיש איזה מישהו מלמעלה שהוא זה שמחליט וזהו, אלא שזה דבר יותר אורגני, עם תהליכים עדינים כאלה שכל אחד...
דווקא בהקשר של המאמר זה לא הפוך ממה שאת אומרת?
בהקשר של?
של המאמר, כלומר אנחנו האינדיבידואלים פחות רלוונטיים, מי שרלוונטי פה זה נותני הטון, יונתן גפנים והמוסוז.
כן, אבל גם נותני הטון.
וזה מחלחל אלינו באיזשהו שלב, ואנחנו באמת לא כל כך מודעים למי עשה את זה ולמה, פשוט קיבלנו את זה כצייטגייסט.
אז זה מה שאני שואלת, האם זה בהכרח, לא יודעת, חבורה של 20-30 סופרים, אומנים, אנשי קולנוע, שהם מקבלים את הרעיונות האלה אולי, לא יודעת, מספרים שהם קרו בארצות הברית, וזה פשוט אחר כך מחלחל וזהו, או שיש פה משהו, אני חושבת שהרבה אנשים מרגישים שהם חושבים בעצמם.
לא.
אוקיי, הם מקבלים רעיונות, חלקם מתקבלים, חלקם לא. זה קשה להגדיר נשבת.
אוקיי.
שלא, יש פה מעט מאוד אנשים שהם אלה שחושבים, והשאר הם כמו איזה עדר שמובל.
כמו נוצה ברוח. אוקיי, אז שנייה, אז אני אגיד מה, איך, אני מבין, אפשר לדבר על שני מודלים, ואחד מהם שאני לא חושב שהוא רלוונטי, ואחד שאני חושב שהוא יותר רלוונטי. אז מודל הראשון, היה איזשהו מחקר פעם, לא זוכר כבר איפה, שניסה לבחון מאיפה אופנות לבוש מגיעות. אוקיי?
לפי השטן לובש את פראדה, זה לגמרי המעצבת הזאת שמחליטה, ואחר כך יש שם סצנה כזאת שהיא אומרת לה, מה החשיבות שלנו, של מה שאנחנו עושים, הרי למה את לובשת עכשיו את הסוודר הירוק המזווי הזה? כי אני לפני שנה הגדרתי שזה יהיה עכשיו הזה, ואת, בסדר, את עושה את זה נורא גרוע, אבל זה לגמרי בגלל מה שאני החלטתי.
אוקיי.
זה התזה של הסרט.
אוקיי, אז אותו מחקר, אם אני זוכר נכון, הוא גילה שקהילת הגייז של ניו יורק, הם, כל אופנה מתחילה משם. מתחילה מהגייז, אחר כך מגיעה לאפרו-אמריקאים, ואחר כך משם מתפשטת לשאר העולם. אבל אז זה כאילו תפיסה אחת, שיש איזו קבוצה שהם מחליטים מה נכון. עכשיו, אני לא חושב שזה נכון כל כך במקרה הזה. אפשר לדמות את זה, נגיד, תחשוב על איזשהו מגרש כדורגל, כן? מישהו מתחיל לצעוק משהו, ואז אנשים לידו מתחילים לצעוק, ואז ועד אחת הצעקות הולכות ומתפשטות. עכשיו, אתה יכול לא לצעוק את מה שכולם צועקים. אתה יכול לצעוק משהו אחר. אבל אם אתה תצעק משהו אחר, אתה תהיה חריג.
אבל גם לא כל אחד שצועק משהו, כולם מצטרפים אליו, נכון?
צריך לדעת גם מה לצעוק.
צריך לדעת מה לצעוק, צריך לדעת איפה לעמוד, או לפעמים, או אולי זה לא תלוי ב... אולי זה לא עניין של צריך לדעת. זאת אומרת, עניין של כל... של... זה קצת מין תיאוריית כאוס כזאת. לפעמים מישהו אומר משהו וזה מתפשט, לפעמים מישהו אומר משהו וזה... אפשר נגיד לדבר על שני סוגים של יצרני תרבות. אוקיי? יש נגיד יצרני תרבות שאומרים את מה שהם חושבים, כן? וגם כשכולם אומרים, גם כשכולם חושבים ככה וגם כשאף אחד לא חושב ככה. נגיד, תסתכל למשל על, נגיד, מישהו כמו עמוס עוז, כן? הוא גם בשנות ה-60, כאילו גם מיד אחרי מלחמת ששת הימים, וגם בשנות ה-90, הוא אמר את אותם רעיונות, כן? או ישעיהו ליבוביץ' לצורך העניין, או, זאת אומרת, אמרו את אותם דברים, ובהתחלה זה היה משהו, זה היה בשוליים, ובאיזשהו שלב זה נהיה מיינסטרים. עכשיו, יש יצרני תרבות אחרים, שפשוט לוקחים את הרעיון שנמצא באופנה, ומקצינים אותו, נגיד, לא יודע, מישהו כמו דן בן אמוץ, למשל, שהוא, הדעות שלו כל פעם השתנו, בהתאם לרוח הזמן, הוא לקח את הדעה שנשמעת במיינסטרים, והקצין אותה עוד יותר, והכניס לה את הטוויסטים שלו.
אוקיי, זה מעניין. זה באמת מעניין. כאילו, אני חשבתי על זה כי יש איזושהי סינתזה. הנותן טון צריך, הוא צריך לכוון למשהו שהקהל יהיה מוכן לקבל, אז נגיד, אז יכול להיות שמישהו כמו עמוס עוז, הוא לא כיוון לזה מראש, אבל או שהיה לו חושים, או שפשוט היה מזל, כי מה שהוא באמת חש, באמת התכתב עם מה שאנשים יכלו לזהות ולקחת. אבל זה באמת, כאילו אולי בתשובה לשאלה שלך, עם האינדיבידואלים הם כאלה, עם ההמון הוא כזה חסר עונים בעניין הזה. לא, ההמון, כאילו נראה לי, ההמון בסוף קובע, הוא קובע את מה לקחת. אבל
הוא לוקח.
אם הוא לוקח, אז הוא לוקח. זה תלוי בו. זה מין עבודה משותפת.
אפשר אולי להסביר את זה יותר טוב דרך דמויות או יצירות או תנועות שלא התקבלו. למשל, אני חושבת על הצג. אוקיי?
נכון.
שהוא כמובן משורר ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד, כן באיזשהו מקום קיבל את ההכרה.
כן.
אבל ברור שההשפעה שלו הייתה על המיינסטרים, הייתה שולית.
נכון, נכון.
ברוב התקופות. אז למה? למה כאילו? למה זה ככה? למה זה קרה ככה? למה זה לא התקבל?
כי אני חושב, כי גם חלק מזה, כי הצעה שלו, אני חושב, הייתה מורכבת מדי. הוא פחות, זה פחות משהו שאפשר לתרגם לסיסמאות. וגם כי זה לא טעם את רוח הזמן. סתם נגיד, למשל,
כן, אבל כביכול הם אלה שמייצרים את רוח הזמן, כאילו, המונים הם מי שמייצרים את רוח הזמן, אז...
לא, זה איזשהו... זה לוק. זה איזשהו תהליך ביניים. שיתוף
פעולה לא מודע כזה תמיד, כן.
זה, בגלל זה, זה משהו שתואם ל... אולי מתאים לתאר אותו באמצעות תיאוריות הכאוס או כל מיני דברים כאלה, משהו, יש איזה משהו, איזה זרם שמתחיל באיזושהי נקודה, ולפעמים הוא מתפשט, ולפעמים הוא לא מתפשט, לפעמים הוא...
רגע, אז אתה רוצה להגיד...
אני רוצה להתקדם קצת.
רגע, אז אני רק רוצה להגיד, לשאול, אם אתה רוצה להגיד כמה מילים, אז בכל זאת, איך זה התפתח ולמה זה התפתח ככה.
אוקיי, אז זה שילוב של הרבה דברים, זה שילוב, זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין מה... מה היו הגורמים למעבר נגיד, מהאתוס כמו שאמרתי, המצ'ואיסטי, הפלמחניקי של שנות ה-60, לאתוס המדוקה והמיוסר של שנות ה-80-90, אז זה קשור גם לשינויים בעולם, קשור גם לעובדה שחלק מהסיפור זה גם... נקודה מאוד משמעותית זה נגיד הטווח זמן שבין 67 ל-73, שבעצם אפשר להגיד ש... ש... שהרבה אנשים פתאום, הרבה אנשים מהמיינסטרים, זאת אומרת, נגיד, אם מסתכלים על התגובות של ה... התגובות למלחמת ששת הימים, אז אפשר להגיד ששני סוגים של תגובות. זאת אומרת, יש כאלה שנסחפו והתלהבו ו...
זה היה התגובה הרווחת.
כן, אפילו בקרב אנשי תרבות, פתאום אתה רואה כאילו כל מיני...
נעמי שמר.
כן, כל מיני כאילו משוררים שמתחילים לשיר, לכתוב כל מיני שירי מלחמה, וזה על... על הם שבו לגבולם וכל מיני דברים כאלה. אבל היו הרבה, היו בהתחלה אולי קצת, אבל לאט לאט יותר ויותר, שפתאום הרגישו, היי, זה לא, אני לא שייך לסיפור הזה.
נבהלו מזה, כן. נבהלו מהאנרגיות האלה.
נבהלו מהאנרגיות, הרגישו איזושהי זרות, איזושהי ניכור, כן? כן. בולטו בספר שיח לוחמים.
כן.
שפתאום מלא אנשים אמרו, היי, מה לי ולזה? ו... וכמובן ש, ש... זאת אומרת, התחילה יותר ויותר אופוזיציה ל...
כן.
זה קצת כמו הסיפור של המהפכות המדעיות, שיש איזושהי פרדיגמה שלטת, ואת לאט יש בה יותר ויותר סדקים, עד שמישהו מגיע עם פרדיגמה חדשה, ועד באיזשהו שלב פתאום הפרדיגמה הישנה קורסת.
ו-67 זה באמת, גם במאמר אתה מקבל את הרושם, שזה הרגע של עלייתם של הדברים הקודרים.
זה הרגע שבו הם התחילו, שבו התחילו...
לא שהם התחילו, שזה התחיל באמת לעלות למעלה.
כן, ואחר כך כש...
או לרדת למטה.
ואחר כך כשפתאום נראה שה... כאילו, המיינסטרים נופל למשבר אחרי משבר, אז בעצם אנשים נטשו אותו.
כן. טוב, ואז באמת, אז מגיע השלב שבו הבנים הראשונים דוחים, הבנים השניים עולים ותופסים תופסים את המקום בהובלה, יש איזה שלב, אתה מתאר את שנות ה-90, בתיאור שלך, הם השתלטו לגמרי, הם שולטים בכל מוקדי התרבות, בפוליטיקה, מי שעומד בראש זה רבין, שהוא בעצם אולי אחד מאותם בנים ראשונים, אבל מי שמוליך אותו, אז בוא תתאר את זה במילותיך.
אוקיי, אז בעצם...
ואז אני אנסה לאתגר את זה, כי אני יודע שזה חלק שמרתיח אנשים מהצד השני, תצבנו על זה.
אז זה נכון שכשרבין עלה לשלטון, אז הרבה תפסו את זה בתור איזושהי חזרה לארץ ישראל הישנה והטובה, חזרה לרוח הפלמ"ח, עם כל התשדירי בחירות, אז הראו את ה... דגלים והחבילות חציר והקיבוצניקים הזקנים וכל זה. והיה באמת את הקו הזה, אבל יחד איתו בעצם בסופו של דבר, כאילו זה... אפשר להגיד שהתוכן, שגם מבחינת המדיניות וגם מבחינת רוח הדברים, אז היה יותר ויותר הובלה של אלה שכן איתי הבנים השניים.
אני חושב שאולי הדמות התרבותית שהכי מזוהה עם רבין זה אביב גפן.
כן, נכון.
זה ממש שילוב כוחות של...
נכון, לכאורה, כאילו זה... אביב גפן הוא הכי אנטיתזה לרבין, כן, הוא לא עשה צבא, לפחות אז גם הוא אפילו התגאה בזה, והפך את זה לאידיאולוגיה, הוא הצטלם ב-92, אני לא טועה, עם כזה כתובת של טוב למות בעד עצמנו, ובהתחלה רבין באמת...
זה היה לו שרשרת מת במקום חי, צחיק.
בהתחלה רבין באמת אמר מה זה השטויות האלה, כן, אפילו היו כמה... התבטאויות שלו נגד, כאילו, איך נותנים כזה דבר במה, ואביב גפן בעצמו גם חיבר שיר על מי זה שם הולך שיקור, זה ראש הממשלה. היה לו שיר כזה באיפה שהוא.
ואז הם עשו סולחה?
כן, ואז רני רב, שהוא היה היחצן...
כבר אז?
שותף, כן, הוא כבר אז היה דמות בולטת, הוא בעצם ייחד ביניהם, ובעצם ככה... ככה רבין, ככה אביב גפן בעצם זכה לאיזשהו מושפנקה של הממסד, ונתפס בתור, אומנם הוא מורד, אבל הוא מורד שלנו, הוא חבר שלנו, ורבין בעצם ככה הוצג בתור מישהו שמחובר לדור הצעיר.
הם חיזקו אחד את השני.
כן.
אוקיי, אז נהיה מין שילוב כוחות כזה של, של שני הדורות האלה ושני האתוסים האלה, שסימנו עדיין את הצד השמאלי, ומולם התחיל לעלות... ישראל החדשה, אתה קורא לזה, כלומר, מאזן הכוחות קצת משתנה פה, כן. היא ממתח בתוך השמאל למתח מול מחנה אחר.
כן. שוב, זה לא התחיל אז, אבל בעצם,
כן,
בעצם אפשר להגיד, כאילו, השוויתי את זה כמו...
הכל במשיכות כחול סופר כן. גסות, אנחנו עושים פה.
כאילו, השוויתי את זה כמו שה... נקרא לזה, הימין המודרני נולד במפגש בין בין אריק שרון לרב צבי יהודה קוק, אז ככה השמאל המודרני, השמאל של שנות ה-90, נולד במפגש בין רבין לאביב גפן.
מעניין.
טוב, אולי לפני שנעבור לשלב שכבר יותר מתקרב לתקופתנו, אנו, אז אני פשוט יודע שהרבה אנשים הסתכלו על השלב הזה בנרטיב שלך, שבו הבנים הקודרים שולטים בכל, והם יגיד לך, תגיד, מה אתה מדבר? מאז 77 זה תהליך דעיכה של השמאל, ואולי שנות ה-90 זה העמדה האחרונה שבה עדיין השמאל היה בעמדת שליטה, ואחר כך זה קרס לחלוטין. בעצם הסיפור הזה של הבנים הראשונים והשניים, וכל מחנה השמאל הזה, זה סיפור דעיכה איטי והידלדלות, ודעיכה לשוליים אל מול מדינה שנעשית יותר דתית, ויותר לאומית, ויותר אמונית.
אז אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שאם אנחנו מסתכלים מבחינה מספרית, אז כן, פעם למפאי היו 50 מנדטים, והיום מפלגת העבודה לא עוברת אחוז החסימה, או בקושי עוברת. אבל אם אתה, אבל נגיד, אם אני מסתכל על המחנה הזה, ששוב, זה לא מחנה, זה יותר איזושהי צורת מחשבה של מה שקראתי, הבנים השניים, זאת אומרת, אלה שהם תמיד מסתכלים על כל העסק מבחוץ, אז בשנות ה-60 וה-70 הם כמעט שלא היו קיימים, זה היה כמה סופרים וכמה משוררים ויוצאי דופן, והם הלכו והתעצמו, ובשנות ה-80 כבר היו כוח מאוד משמעותי, ובשנות ה-90 הם גם הגיעו לאיזושהי הגמוניה, לא זוכרים את זה, אבל מרץ הייתה ב-92, הייתה המפלגה השלישית בגודלה. אני לא זוכר כמה מנדטים היו להם, אבל
ויהיו גם שיגידו שרבין והעבודה בעצם סוג של קידמו את הגישה
נכון,
המרצית.
נכון. במובן מסוים כן. כן, יש את הסלוגן הידוע שטבע יוסי שריד, המנוח, יומרץ רבין.
כן. אז מאיפה התחושה הזאת של דעיכה מתמדת?
כי שוב, זה נכון מ-2001, כשאפשר להגיד שהחלום השלום מתנפץ, אז מאז באמת יש דעיכה מאוד גדולה. דעיכה מאוד גדולה ועלייה של משהו אחר, שעליו בעצם כתבתי.
המאמר השני.
כן.
אוקיי, אז אולי זה השלב לקפוץ לזה. נעשה את זה. המאמר הראשון אז נגמר, אתה מתאר, לא דיברנו על הסיפור מנזר השתקנים של עמוס עוז, אבל זה סיפור נורא יפה שמתאר את המתח בין שתי הדמויות, בין שני האתוסים. ויש את הדמות הראשית שהיא נחום, שזה איזה בחור בישן שמייצג את הבנים השניים האלה.
כן.
ובסוף המאמר שלך הוא יושב בבית אבות שלו, צופה ביאיר גולן, כן. מדבר על קריסת הערכים במדינה, כלומר על האיש צבא הגדול והחזק והנערץ, מדבר בשפה של ערכים ודעיכת
כן.
הערכים.
נכון.
ואותו נחום הרגיש, הבן הקודר, מחייך לעצמו ואומר שנקמתו הושלמה.
כן.
המאמר השני, שנכתב, הראשון נכתב ב-2018, השני נכתב עכשיו,
ממשיך אותו בעצם.
ממשיך אותו, אבל משהו השתבש.
איזושהי כרונולוגיה.
כן, זה בעצם, כן, ממש המאמר השני, סוג של מתחיל בשלב הבא באבולוציה.
נכון.
אבל פה פתאום אביב גפן, הזה שהיה עם שרשרת מת והתגעה שלו הולך לצבא, עומד בתור, במלחמת חרבות הברזל, או אפילו קצת לפני, עומד בתור לפני הופעה מול חיילים שמתעטפים בדגלי ישראל.
כן, נכון.
פתאום מניקור לאתוס הציוני, אימוץ של האתוס הציוני, גם בקרב הזרם הזה, אז מה השתנה בשנים האלה?
שוב, אז אני אומר, אם נגיד, אמרנו שבשנות ה... אם אנחנו חוזרים לשאלה, איזה פוסטר תלוי על הקיר, אז בשנות ה-60 זה היה, נגיד, היה אסי דיין בהלך בשדות, ובשנות ה... בשנות ה... תחילת שנות ה-60 זה נגיד...
אסי דיין והחיים על פי אגפה.
כן, או שולי רנד והחיים על פי אגפה.
אז אם... שאירן שיחק שם?
כן.
הוא שיחק את אחד הרעים?
לא, הוא היה גיבור. אחד הגיבורים, הוא היה גם דמות כזאת של בלש מיוסר ואלכוהוליסט, שמת בסוף כמובן, כי כולם מתים בסוף. קצור, אם אנחנו קופצים נגיד עוד 30 שנה קדימה, ל-2020 פלוס מינוס, אז בעצם... אם אנחנו מסתכלים מה האתוס של האליטה הישראלית, אז מצד אחד זה אתוס שהוא לא מיוסר בכלל, הוא לא מתלבט, הוא לא אינטלקטואלי, הוא מאוד מצליחני, הוא מאוד הישגי, הוא מאוד הייטקי כזה, כן? מצד שני הוא גם מאוד, מאוד פטריוטי, הוא מאוד, כן, זה אתוס של המכינות הקדם צבאיות ושל כל ה...
כן, הזמרים הגדולים זה חנן בן ארי.
זהו, תן לנו קצת ייצוגים תרבותיים של האתוס.
אוקיי, אז בעצם במאמר הזה, אז אני הבאתי את ה... הייתה סדרה טלוויזיה של יאיר לפיד, שהוא כתב אותה, שם חדר מלחמה. שהיא עלתה ב-2000 ו... באמצע שנות ה-2000, ש... שבעצם היא הציגה כאילו את הגיבורים החדשים, שהם, שהם כל מיני אנשי, אנשי ביטחון, אנשי, אנשי שבק ומוסד, וכולם צעירים ויפים ו...
ו... נכונים.
כן, נכונים. ו...
והם, ו... אבל יש להם טוויסט.
הטוויסט שלהם הוא שתמיד בסוף הם, הם לא יורים. טוויסט שלהם שהם...
זה כזה אנטי קליימקס. מה, כאילו מגיע סוף של הפרק ואין פיצוץ? כי הם החליטו שיותר
כן,
טוב בלי
כן,
פיצוץ?
כן, כן, כי הם ראו שיש אזרחים בזה, והם החליטים לא לראות.
זה מחליטים... לא קצת הבית הלבן?
זה ישבו את זה קצת לבית הלבן, ישבו את זה קצת לסדרת, סדרה בריטית בשם המובחרים, סדרה משנות ה-80, וקצת מזה, קצת מזה, קצת 24, זה קצת מהכל, אבל... אבל...
חזרה, אוקיי, כן.
החידוש של זה, זה ש, שזה בעצם חזרה לפטריוטיות, חזרה לדגלי ישראל, חזרה ל... אבל זה לא, זה לא משהו כזה כוחני ואגרסיבי, וכמו ב, כמו בשנות ה-60.
כמו במנזר השתקנים, שהדמות כן. של עמוס עוז מבקרת את הגיבור הגדול והסעיר והמפחיד הזה, שכל מה שהוא יודע זה לדפוק ערבים ולדפוק
כן,
נשים או משהו.
כן, כמו. נכון. בעצם הגיבור החדש, אז הוא, הוא יכול להיות, הוא יכול להיות שהוא יהיה איש ביטחון ובוגר, לא יודע, קצין בכיר במיל וכל זה, אבל הוא יהיה גם, כל הזמן ידבר על ערכים, והוא כל הזמן ידבר על, על מוסר, והוא, לא יהיה בשום, שום גרם של התלבטות ושום גרם של ספקות. אבל הוא כל הזמן, הוא יהיה הבן אדם הנכון, שהוא גם, גם, גם בהייטק וגם בצבא וגם בזה, הוא תמיד יעשה את הדבר הנכון, והוא תמיד, ותמיד זה, הוא, עכשיו את האגרסיות ואת האלימות ואת השנאה שלו, הוא, עם, שאותם הוא מאוד ידחיק בכל הזה, הוא יוציא אותם רק בנקודה אחת, רק מול, מול היריבים הפוליטיים.
מול הייצוג של, של, של מה הם מייצגים, היריבים הפוליטיים? למה דווקא הם יכולים לזכות לאלימות? מה הם עשו כל כך נורא?
כי הם מסכנים את ה... כי התפיסה היא שהמאבק האמיתי הוא תמיד מאבק פנימי. המאבק האמיתי הוא תמיד המאבק על הערכים. ולכן הם מסכנים את הערכים שלנו.
זה מאוד מתכתב עם ביקורת שמשמיעים בימינו על הצבא. כלומר, אתה מתאר פה אז בחדר מלחמה הזה, אבל גם, אבל לא רק שם. נגיד בהתחלפות מהדמות של, אז לא יודע, של מאיר הר ציון, או אחר כך של אריאל שרון, פתאום החייל הנערץ זה אהוד ברק. ובכלל, אתה מתאר את התקופה היא ש...
היחידות המיוחדות
הפך להיות משני צבאות. הצבא הגס הזה, שבו אני ואתה עושים מילואים וזה, והצבא של החבר'ה מהסדרה של יאיר לפיד.
כן, נכון.
שזה קשה, כאילו אי אפשר לקרוא את זה ולא לחשוב על בדיוק הביקורת שנשמעת היום, לא ממקום תרבותי, אלא ממקום ביטחוני.
כן, אני יודע, אבל שוב, אני לא פרשן ביטחוני, אז אני לא יודע בדיוק להגיד מה קורה בפועל. זאת אומרת, אני לא יודע לשים את האצבע על תהליכים צבאיים, אבל אני אומר, מבחינת התדמית, אז יש פה איזושהי תפיסה של, מצד אחד הצבא הגס והמלוכלך וה... בימי, ומצד שני...
שרוצים לצמצם אותו כמה שיותר.
כן, רוצים לצמצם אותו.
אנחנו לא נדבר
אותו.
על זה, לא נפתח את זה נכון. כזה, אבל זה...
ומצד שני, הצבא האיכותי, הצבא שאותו אנחנו לא מכירים, כן? אנחנו אף פעם לא ראינו אותו, לפחות רובנו, אנחנו לא יודעים באמת מה הם עושים.
כי כולם שם מטושטשים,
כן,
הפנים
נכון.
תמיד.
כן, נכון. אבל אנחנו יודעים, אבל מי שצריך לדעת יודע. זאת אומרת, הצבא ש... עליו מדברים כל הכתבים הצבאיים כש...
טוב, זה כל כך הרבה יותר נעים, במיוחד לאור, ושוב, זה את אומרת במאמר, במיוחד לאור התמונות של האינטיפאדה.
כן.
של חיילים, האינטיפאדה הראשונה, של חיילים רצים עם עלות. מי רוצה את זה? אתה לא יכול להריץ. יכולת להריץ את מאיר הר ציון. לך תעריץ איזה בחור בן 20 שרץ עם עליו ומרביץ לאיזה ילד ערבי.
נכון, בגלל זה, אז בגלל זה, זה בדיוק התקופה שבה צבא של אהוד ברק ודומה, זאת אומרת, הצבא המובחר, הצבא הסודי, הצבא חשאי, אבל האיכותי. עכשיו, השלב השני זה שבו בעצם, שהתחיל בעצם בתחילת שנות ה-2000, שבו בעצם אנשים אמרו, טוב, אנחנו נמצאים באיזשהו משבר ערכים, ואין לנו למי, אנחנו מחפשים אנשים שאפשר לשאת אליהם עיניים.
ולהישען.
כן, והפוליטיקאים הם מאכזבים תמיד, והסופרים הם גם כבר לא משהו, זאת אומרת, בטח אחרי אוסלו וכל זה, שאנחנו רואים שכל אנשי הרוח בעצם הכזיבו.
כן, וגם חלק מזה זה עליית קפיטליזם, וכבר אין ערוץ אחד שמשדר לך את מה שהאליטה בוחרת, אלא יש חדול לטופז.
נכון. אז על מי אנחנו באמת, מי האנשים הטובים באמת שאנחנו יכולים לסמוך עליהם? זה כל הלוחמי סיירת האלה, כל האלופים ומיל, שהם גם הלוחמים הכי טובים, וגם נתפסים בתור האנשים הכי טובים. זאת אומרת, האנשים הכי איכותיים, כן? הרי כל הזמן השיח הזה על הצבא האיכותי, אמר שהטובים הולכים לשם. זאת אומרת, אם הם האנשים הכי טובים, אז כל פעם שיש לנו איזושהי דילמה מוסרית, אז את מי נשאל? נשאל את מפקד הסיירת, הוא יורה לנו את הדרך.
אתה גם כותב שמה שמחזק את זה, זה איזשהו שיח ערכים, שהתחזק מאוד בתחילת שנות ה-2000, אז אולי אפשר קצת לפתוח את זה.
אוקיי, אז בעצם יש פה תהליך מקביל, שבעצם יש פה כמה תהליכים מקבילים, אבל אחד מהם זה מה שקראתי לו, הנאו-ציונות, זאת אומרת, בערך באמצע שנות ה-2000, פתאום כולם התחילו לדבר על ציונות, כן? קצת אחרי מלחמת לבנון השנייה, וקצת גם אחרי ההתנתקות, פתאום היה איזה אופנה לחזור לציונות, גם כאילו, אפשר לזה יש את הייתה גם את, עליה של תנועת אם תרצו, שדיברו על המהפכה הציונית השנייה, וגם עוד כל מיני, דרור ישראל, והיה איזה, אם אתם זוכרים, היה את מניפסט השמאל הלאומי, שבעצם אמר שהשמאל צריך לחזור לציונות, לחזור ללאומיות, לחזור לגאווה הלאומית,
כן, נמקם את זה שנייה בזמן, זה בעצם אחרי הקריסה של אוסלו,
כן.
שנוצר איזשהו, את מבאמים כאלה, מערכות בין מערכות, האינתיפאדה השנייה איכשהו ככה הסתיימה לה באיזשהו מבצע צבאי גדול, ונהיה קצת, אזורי השלום והסכסוך קצת ככה הוסמו בצד, ואז עכשיו מה?
כן,
נכון, עכשיו מה? פרדיגמה אחת חבטו בה, וצריך משהו שיחליף אותה.
כן, עכשיו, וגם
באיזשהו מקום... לא פרדיגמה, המציאות גם.
המציאות חבטה בפרדיגמה.
כן. וגם הייתה תחושה של איזושהי אכזבה נגיד, ישראל הפוסט-אידיאולוגית, כן, שלכאורה, שהשבר הגדול שלנו היה במלחמת לבנון השנייה, זאת אומרת, ואז אנשים רצו לחזור לערכים של פעם, לחזור לציונות, והתחילו לדבר על זה, התחילו לכתוב על זה. ובמקביל היה גם איזשהו שיח של מאבקים חברתיים, של אנטי-קפיטליזם ואנטי נאו-ליברליזם.
חומרניות
כן.
וכל ה... כלומר, היה איזשהו חיפוש שהתבטא גם בעלייה של מכינות קדם צבאיות,
נכון.
שחיפשו את הציונות החדשה, תנועות כמו שאמרת, אם תרצו, דרור ישראל, במקביל, ולאו דווקא באותו אופן, כלומר, אתה כותב שזה לא בדיוק אותו דבר, אלא את מה שאפשר להגיד, המחאה החברתית, כי אם זה הייצוג אולי הכי,
כן, נכון.
הכי בולט,
בעצם,
כן? זה...
שני הדברים האלה התאחדו במחאה החברתית של 2011,
יכול להגיד משהו על זה?
כן.
סליחה, שאני כותב אתכם, זה נורא מתחיל במה שאמרת, מיקור נדברת על האיש הזה שרוצה את העמדות הנורמליות, ואני זוכר שאני הייתי בן 17 או, לא יודע, 19, whatever, שזה היה בזמן המחאה החברתית, והלכתי עם חברה לאחת העצרות של המחאה, העצרות, עצרת, ולא עניין אותי הדברים האלה, אז וגם אותה לא עניין, אבל היא הסתכלה עליי בהתלהבות כזאת ואמרה, יובי, תסתכל, אנחנו דור מחאה. פשוט היה רצון להיות הדור מחאה הזה, שיש לו איזשהו ערך, לא משנה מה, אבל הוא רץ איתו, והוא צועק ברחובות.
שעם רוצה. אני חייבת, אם כבר פתחנו בסיפורי מחאה, להוסיף שאני, באותה תקופה, בעלי ואני שכרנו דירה בירושלים, ובדיוק באחד הפעמים שהיו את ההפגנות, אז הלכנו, במקרה, הלכנו למזכירים לכתום אותם על חוזה, לחדש את החוזה, שהיה להם באמת... לא מעט דירות בירושלים שהם הזכירו, כן? אנחנו לא היינו הדירה היחידה, היה להם, הם סיפרו לנו. והם אמרו שהם אבל קצת ממהרים, כי הם הולכים להפגנה של המחאה החברתית. אז כאילו ככה יצאנו, כן, לא יודעת אם עשרות, אבל לא רחוק מכך, אז פה חשדתי מה שנקרא.
כן, זהו, אז מה ש...
משהו שככה העלה בי איזושהי ביקורת קטנה.
מה שהתחיל בתור איזושהי אפילו משהו כלכלי, זה נהפך לאיזשהו מסמן, זאת אומרת, אנחנו הולכים להפגנה, כי אנחנו חלק מהמחנה הנכון, כי אנחנו האנשים הטובים, אנשים טובים הולכים להפגין. ומשם גם התפתחה איזושהי תפיסה שתמיד... שפוליטיקה עושים בהפגנות. פוליטיקה זה עניין של, תמיד מאבק בין אנשי הערכים לרעים והמושחתים, כן? כמו שהבאתי שם את הציטוט של שקמה ברסלר.
נמצא אותו?
לקראת רגע, הסוף. עברנו כבר ממש לשלב בבית של ה...
נראה לי שלפי הזמן אולי כדאי שנעבור. אוקיי,
אז בעצם התפיסה היא שפוליטיקה זה תמיד, זה לא מאבק בין ערכים, כי אין מאבק בין ערכים, זה תמיד מאבק בין... ערכים לבין חוסר ערכים.
אנטי ערכים, כן.
כן, והמאבק הזה מוכרע תמיד בצעקות. מי שצועק יותר חזק, מי שמפגין יותר חזק.
מי שחוסם יותר כבישים.
כן, כן, כי לצד השני אף פעם אין... אף פעם אין באמת... זה לא שיש לו אידיאולוגיה שונה, או זה לא שיש לו תפיסה שונה.
לצד השני פשוט... יש לו אינטרסים.
כן, פשוט אנשים רעים. פשוט אנשים רעים, הם פשוט רוצים להחזיק בשלטון, יש להם כל מיני...
רוצים מפי הסוס לקבל את זה?
אוקיי.
כן, אני גם רוצה להביא את הציטוט.
רוצה להקריא את זה?
לרנן שקד. איפה זה?
לא, זה של...
אז תקרא אתה, נמצא בינתיים עוד איזה משהו ככה מעניין.
אני אקריא את זה, כאילו אני עומד עכשיו על בימה ו... יש הם ויש אנחנו.
שקמה?
לא, כאילו כן, זה בדיוק כמו שאמרנו עכשיו, אבל במילותיה שלה. יש הם ויש אנחנו, הם, שילוב מוזר של קנאים לאומנים, הנהגה חרדית קיצונית ומושחתים רודפי שררה, אנחנו. ואנחנו, כל היתר שרוצים לחיות במדינה יהודית דמוקרטית נורמלית, אין שום צורך לגשר בין הקבוצות.
כן, זאת אומרת, יש פה איזשהו מאבק. בעצם אפשר להגיד שיש פה איזושהי התלכדות, זה מה שניסיתי לטעון, האתוס של החבר'ה הטובים. זאת אומרת, שמצד אחד, שזה כאילו בא להחליף את האתוס של הבנים השניים.
מהבנים הראשונים לבנים השניים, לחבר'ה הטובים.
כן.
שאני אגב ראיתי בהם סינתזה של השניים הראשונים.
יש, הם לקחו בעצם קצת מזה וקצת מזה. נגיד את השנאה העצמית והספקנות וההתלבטיות הם לא לקחו. כן, הם השאירו בצד. הם לקחו את כל העיסוק כל הזמן במוסר.
איך אנחנו מתפסים גם?
באיזושהי תחושה של עליונות מוסרית אינסופית. וגם את התפיסה שהמלחמה האמיתית היא תמיד המלחמה הפנימית.
כן. וגם את, טוב, את הפטריוטיות שהם לקחו.
נכון. הם לקחו את הפטריוטיות, הם לקחו את דגלי ישראל, הם לקחו את הערצת הצבא, אבל הערצת הצבא האמיתי, לא הצבא...
הערצת הצבא הנכון, כן. כן. למרות ש... טוב, יכול להיות שהיום זה... עם המלחמה ועם כן, זה, שוב. יש התפקחות מהחלוקה בין הצבא הזאת, הבינו נכון. שמשהו בזה לא...
נכון, שוב, בעצם, למעשה...
למרות שאנשי המחאה, כל ה... מי שעובד, אני זוכר תמיד שוב, בדברים של שקמה ברסלר, כשהם רצו לדבר על היחידות הצבאיות, שהיו משהו מעורבות במהפכה, תמיד היה דגש על אנשי הממם. נכון. כלומר, היה יוקרה באנשי הממם.
נכון.
אני מאמין שהיום זה יהיה שונה. משהו קצת הבינו
נכון,
שזה...
נכון, אז עכשיו רק אולי יגיד שבעצם... את המאמר הוא בעצם מנתח את התרבות הישראלית עד 2022, עד אמצע 2023. בעצם בשנה וחצי האחרונות כולנו נמצאים באיזושהי יצא של תהליכים, הכל נכנס לתוך איזשהו בלגן מטורף, אז אני לא יודע בדיוק מה יצא מזה. כן? כנראה שישראל, אם היא תשרוד, כן? לא בטוח, אבל... אם היא תשרוד, אז...
אתה כזה בן קודר לפעמים, רק שתדע.
כן, נכון. צריך להזדהות עם משהו כדי לכתוב.
כן.
אבל אם היא תשרוד, כנראה תהיה תרבות אחרת, כנראה יהיה משהו אחר, שאני לא יודע מה. כן? רק עוד 10 שנים אולי אפשר לכתוב את החלק הבא של המאמר.
אני חושב על איזה זמן טוב לשאול גם, טוב, לצרף לעניין... תכף נגיע לזה גם לספר שהוצאת לא מזמן. שהוא ספר בשם כחיות הנועמות ביער, זה ספר שכמובן הוא נפרד משני המאמרים האלה, אבל אני בתור אחד שקרא אותו השבוע, ואז חזר על שני המאמרים, קצת מרגיש לי כאיזשהו אולי שלב שלישי בדבר הזה.
זווית חשובה.
זווית, כי, אתה יודע מה, אני אגיד את זה ככה, אני אלך כבר לשאלה על הספר, ואולי זה...
רגע, אבל תגיד עליו כמה מילים. ספר פרוזה.
זה ספר פרוזה שמספר על... האמת שאולי עדיף שאתה תעשה את זה, אבל...
אוקיי.
אני אגיע לדרך השאלה. כשקראתי את המאמר שלך ועל הדמויות של עמוס עוז והבנים הקודרים וכולי, אני לא הייתי בטוח אם אתה מבקר את זה, אבל הרגשתי שכן. ואז כשיצא הספר שלך, אני אמרתי, טוב, בטח... אגב, אני תמיד נמנעתי בתור ילד מהיצירות של עמוס עוז, אני, הם דיכאו אותי ומרמרו אותי וברחתי מהם אל ספרות אמריקאית. שם היה מקום לגיבור ולאפיות, וזה התחיל במדע בדיוני ופנטזי, ואז עבר לג'ון סטיינבק, לא שג'ון סטיינבק לא קודר, אבל משהו, אתה יודע מה זה מצחיק, הייתי כמו הבנים השניים, ברחתי לשם, אבל גם ברחתי לשם כי שם לא היה קודר כל כך. ואז שיצא הספר שלך, אמרתי, אני מניח שהוא עושה כאן איזשהו ניסיון, בתור איש שמכיר את התרבות הזאת, אבל בא מהציונות הדתית, הוא בטח יעשה כאן טוויסט מסוים, וקראתי את הספר שלך והרגשתי שהדמויות שלך הם סוג של הדמויות העמוס עוזיות, בנים קודרים, בדיוק בציטוט שתיארת אז, הם לא מסתדרים במיינסטרים של החברה שלהם, כי הם מתוסבכים מדי, אינטליגנטים מדי, הם פשוט מהציונות הדתית. וזה קצת הפתיע אותי.
אוקיי, אז...
ובתוך זה גם מסתלבה המחשבה שאולי בראש שלך, הצד הבא של האבולוציה הזאת, זה אוקיי, הציונות הדתית מתחילה להיכנס לכאן כאיזשהו... מיינסטרים תרבותי, אבל אוקיי, תתייחס עכשיו לכל הדברים שאמרתי.
טוב, אני אגיד שבעצם בציונות הדתית, שוב, טענתי פעם שבעצם היום אין כזה דבר ציונות דתית. כי, זאת אומרת, היה איזשהו משהו, היה אפשר לדבר על הציונות הדתית בערך בשנות ה-90, אבל נגיד ב-20 שנה האחרונות זה משהו שהתפצל להמון זרמים ותתי זרמים, וכבר אין איזשהו מיינסטרים ציוני דתי. אוקיי? אבל מעבר לזה, אפשר להגיד שתמיד יש את ה... שבכל חברה יש את המיינסטרים, יש את ה... כמו שאמרנו, אלה שתמיד משנים את דעתם לפי השתנות אורך הזמן, יש את אלה שעומדים בצד, כאילו, שהם הרבה פעמים האנשים היותר אינדיבידואליסטים, היותר מעניינים, לפחות היותר מעניינים...
והיותר קודרים גם הרבה
כן,
פעמים.
כן, לפעמים יותר, כן, בדרך כלל יותר קודרים. לפחות יותר מעניינים כדמויות ספרותיות.
כן.
ולכן, בעצם כתבתי בספר, אז כתבתי על אלה שלא משתלבים, זאת אומרת, אלה שהם עומדים בחוץ, וכשברקע יש את העולם שהולך ומשתנה, זאת אומרת, גם האנשים שעומדים בחוץ, זאת אומרת, אפילו האנשים הכי אינדיבידואליסטים, הם גם שייכים לרוח הזמן, גם שייכים לציידגייסט.
כן.
זאת אומרת, אפילו אנחנו, כששווים כאן, אנחנו גם מושפעים מרוח כן. הזמן, כן?
מנסים להיות חלק ממנה ומנסים להתמרד בה, אבל כן, פועלים
כן,
ביחס
אליה. כן, אנחנו מגיבים אליה.
כן.
כן, זאת אומרת, גם בעצם בספר, אז אפילו הדמויות הכי מרדניות, הן גם איפשהו, הן מורדות במיינסטרים מסוים.
בפרק הפותח של הספר, הדמות, אחת הדמויות הראשיות, נמצאת באיזושהי דילמה, או בטיול של הסניף של בני עקיבא, ועומדים מולו שני אידיאלים. אחד זה האידיאל של הבחור שמעודד את כולם הלכת לצבא, והוא נותן כל הזמן את...
מאיר
הרציון. כאידיאל. ומצד שני, יש שם את המאבטח של הטיול, שהוא בכלל איזה בחור ישיבה למדן, והגיבור מתלבט בין איפה ללכת, בין ה... מאיר הרציון, שזה כמובן מתכתב בעיניי, עם הבנים הראשונים של השמאל, לבין איש הישיבה.
כן, אבל זה עם טוויסט, כי האידיאל הזה של מאיר הרציון, הוא הגיע לעולם הדתי רק בשנות ה-80. זאת אומרת, זה היה איזשהו 20 שנה איחור. אגב, הרבה מהמתח בין, נגיד, הציונות הדתית לבין, נגיד, השמאל הישראלי, קשור לזה שה... תמיד ימצא את הערכים שהיו לשמאל 20 שנה קודם. לא תמיד, אבל הרבה פעמים.
20 שנה אחר כך.
כן.
אז כאילו אמריקה, 20 שנה אחר כך שמאל ישראלי, 20 שנה אחר כך ציונות דתית. בגלל זה, עכשיו, כל הציונות דתית הולכים עם בלנדסטון.
כן, משהו כזה.
זה היה באופנה לפני 20 שנה אצל החילונים?
כן, כן, 15 שנה.
כן, אז הלכו עם פלדיום. אבל אבל כן, זה באמת שני אידיאלים שהיו...
ואני חושבת שעכשיו זה קצת נשבר, כמו שאמרת, עכשיו הציונות הדתית היא כבר...
נכון, עכשיו...
כבר כמה זרמים, ומתחולל פה איזה משהו חדש.
נכון.
יש פה איזה... גם אז, אגב, לפי התיאור שלך, התלמיד ישיבה הזה, הוא לא נמצא ברצף של הבנים הראשונים השנים, זה משהו אחר לגמרי, כן? זה אתוס של הציונות הדתית.
נכון.
שלא קשור לאתוס המיינסטרימי,
כן, התלמיד הישיבה הזה הוא מייצג איזשהו משהו שגם היה קיים אז, איזה מין, זה משהו קצת, מין חנן פורטי כזה, זאת אומרת, מישהו שגם, שהוא תלמיד ישיבה, אבל הוא שהוא גם מנסה, גם מנסה לדקלם שירה וכל מיני דברים כאלה, זה משהו, זה איזשהו אתוס ש... שכאילו הוא מנסה להציג איזושהי רגישות כזאת, והגיבור של הסיפור הוא, בעיניו זה קצת מזויף. זאת אומרת, הוא לא מצטרף לא לזה ולא לזה, כי מבחינתו שניהם מזויפים. הוא מנסה למצוא לעצמו דרך משלו.
זה... אולי אפשר לומר, תגיד לי, אם אתה מסכים, שזה שתי ורסיות של... של האימות הזה בין הדמות... יש לניטשה עניין כזה, נכון? המוסר של החזקים והמוסר של החלשים והמתוסבכים, וזה ורסיות של אותה דיאלקטיקה בשמאל הישראלי ובספר. שוב, פרשנות שלי, בתוך הציונות הדתית. זה ורסיה שאתה משחק עליה. תמה שאתה משחק עליה, שמעסיקה אותך.
שמה, שאלה אם אתה ממציא ערכים או מאמץ ערכים?
בין הבנים הראשונים החזקים והמובילים והמרשימים לבין הבנים הקודרים המורכבים והמתוסבכים.
כן, אבל גם הבנים השניים בסופו של דברים המציאו ערכים. זאת אומרת, כן, ניטשה אומר שהאדם הנעלה הוא זה שיוצר לעצמו את הערכים. זה שלא מאמץ את הערכים המקובלים, אלא זה שיוצר ערכים חדשים. בסופו של דבר, כאילו, יש, בכל תקופה יש את האלה שיוצרים ערכים, זאת אומרת, וגם נגיד, שוב, כשעמוס עוז הופך את הבחור החיוור והרזה לגיבור, יש פה איזושהי יצירת ערכים. כשיהושע כנז כותב בהתגנבות יחידים על הבנים הפוגמים של ספרטה, כן, זה הוא בעצם... עושה פה איזה מעשה של, אומר, הגיבורים שלכם הם לא הגיבורים, הם לא הגיבורים שלי, לי יש גיבורים אחרים, שהם לא הספרטנים החזקים, אלא הם אלה שנודו מספרטה, כן? יש פה איזה מעשה של יצירת ערכים. אוקיי, ואני חושב שהשלב הבא, שוב, כרגע זה נראה שכל הגיבורים יחזיבו, ולא יודע, אולי יקומו גיבורים חדשים, אולי לא, לא יודע מה יהיה.
אוקיי, זמן טוב לסיים, אני חושבת.
זה זמן מושלם לסיים, כי בדיוק נגמר לנו הזמן.
אוקיי.
אהוד, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
נגיד לפני, זה טוב, שהמאמרים האלה לחלוטין, הקריאה שלהם, זה באמת מהמאמרים שלי היה תענוג מיוחד לקרוא אותם, ומילאו לי. הספרייה שלי התמלאה אחר כך, פשוט עברתי על המאמרים שלך, לקחתי את היצירות והזמנתי אותם מחנויות ספרים. וזה היה באמת פעם ראשונה, סוף סוף הזמנתי ספרים שהם לא מחול אלא מפה. אז נשים את הקישורים למאמרים בפרק.
אז רגע, אז המאמר על יתם ונפייתם של הבנים הקודרים, אנחנו נשים קישור.
נכון.
המאמר החדש, אנחנו החברה הטובים, יישלח למנויים בקרוב, אז אתם יכולים לעשות מנוי.
נכון.
לקבל את הגיליון עוד איזה...
אתה יותר טובה בצד הפרסומי ממני.
משהו. אם אני יותר טובה, אז זה בעיה. אבל כן, בערך עוד חודש, הגיליון יורד לתפוס. כן, אבל הגיליון עצמו ירד לתפוס עוד איזה חודש, ישלח לבתים, אז יש לכם זמן לעשות מנוי ולקבל את זה. אבל כשהוא גם יעלה לאתר, שזה ייקח את הזמן, אז אנחנו נעשה את הלינק, אבל בסדר, לטובת מי ששומע אותנו עוד כמה חודשים.
ויהיה מעניין אחר כך לכם לקרוא את הספר של אהוד, כחיות הנועמות ביער, שיצא לאחרונה, ולראות באמת איך הדברים מתכתבים אחד עם השני.
תודה רבה.
תודה לך.
תראה בפרק הבא. תודה לאלקנה, על הסאונד.